אנחנו ממשיכים בהלכות תשובה. מת רבנו הגדול, הרמב״ם עליו השלום, ונדמה לי שהגענו לפרק ראשון, ולא יאומן, כבר הלכה ב'. עכשיו, נדמה לי שעמדנו על ההבדל בין תשובה לכפרה, נכון? כן, טוב. כותר הרמב״ם, פרק א' הלכה ב', שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל. זאת אחת ההלכות המוזרות ביותר שיכולות היו להיכתב, נכון? כי הרי מה למדנו? מה זה הוידוי? זה משהו שבא בעקבות התשובה, נכון? אדם חוזר בתשובה, ובעקבות חזרתו בתשובה הוא גם מתוודה על החטא שעליו הוא עושה תשובה. מסקנה, הוידוי לא יכול להיעשות על ידי שליח, כמו שאני לא יכול להגיד למישהו, תעשה תשובה בשבילי, אין לי זמן. או, תשמע, אין לי זמן לאהוב את רעי כמוני, כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אין לי זמן, אולי תאהב אותו במקומי. ודאי שיש מצוות שלא שייך לדבר עליהן בלשון שליחות, כי המעשה הוא מעשה שפונה אל הנפש של האדם, ברור שהוא חייב בעצמו לעשות תשובה, אין מה לעשות, ואז מלא גם הוידוי. ואילו כאן נאמר, דבר שהוא סותר את כל ההיגיון של מה שאמרנו עד עכשיו, זה דברי הרמב״ם, שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. כלומר, שהכהן סומך את שתי ידיו על השעיר, ואומר, אנא השם, חטאו, עבו, פשעו עמך בית ישראל. זה לא רציני. הוא יעשה וידוי במקומי? אלא מה תאמר? זה בתנאי שגם אני עשיתי וידוי. אז בשביל מה צריך את הוידוי שלו? מה זה טקס? טקסיות? מיותר לחלוטין. הוידוי הזה חסר היגיון. מובן? מה? זהו וידוי שאין בו היגיון. זה ייגמר, זה ויזיון. זאת אומרת, זה לא מובן הסיפור הזה. כן? אלא אם כן, צריכים להבין את זה אחרת לגמרי. כן? צריך להבין את זה כך. אנחנו רגילים במחשבה המצויה לראות את האינדיבידואל כהתחלה ואת הכלל כהמשך. למה אני מתכוון? יש בינינו מערכות יחסים. אנחנו מתייחסים אחד זה לזה, לפעמים טוב, לפעמים רע. אבל מי מתייחס? אני ואתה. יש לנו קשרים. אבל מה הדבר הראשון שאני מודע לו? אני קודם כל מודע לזה שאני אני. באיזשהו שלב אני גם מודע לזה שאתה אתה. ובעקבות זה, שאני מודע לזה שאני אני ושאתה אתה, אנחנו מתחילים לפתח קשרים. אהבה, שנאה. אבל יש מערכת קשרים שבאה בעקבות הקביעה שיש פה שני אני הנפגשים זה עם זה. זאת אומרת שבהכרה המודרנית, האינדיבידואל הוא הדבר הבטוח, הוא הדבר הקיים, ובעקבות זה המערכת הציבורית. איך אנחנו רגילים לחשוב? ולכן, אפשר לומר, כל אחד רואה את הגורל שלו בינו לבין עצמו בסופו של דבר. זאת אומרת, איך אמר פעם סרטר, הוא אמר, הגיהינם זה האחר. גיהינם מושלם. מה? יש פה מישהו? כן. זאת אומרת, ברור שהאחר הוא בעצם מערער את היציבות של האני שלי. זה התפיסה המודרנית. זה כל כך מובן מאליו אצלנו, שאנחנו לא מעלים בדעתנו שפעם בני אדם חשבו אחרת לגמרי. האדם העתיק זה שחי בעידן של תקופת התנך לא חי את עצמו כיחידה, אלא הוא חי את עצמו קודם כל כחלק מציבור, ולפעמים ראה את עצמו כאינדיבידואל. כלומר, ההכרה היא ראשית כל שקיימת רשת של מערכת יחסים, ובתוך הרשת הזאת גם אני מופיע. זה בדיוק הפוך מהתפיסה המודרנית. זאת אומרת שהייתי אומר אפילו יותר מזה. העונש הגדול ביותר, החרדה הגדולה ביותר שהייתה יכולה להיות לאדם במקדם הייתה, שהוא יהפוך לאינדיבידואל. זה מה שנאמר בתורה, על עבירות חמורות, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. ישאירו אותה לבד, עם עצמה, בחושך, בקור, לבד. זאת אומרת, זה העונש, להיות אינדיבידואל. בעוד שבהכרה המודרנית, במידה מסוימת אפשר לומר, ההיבלעות בתוך הכלל היא העונש. מה, אני מפסיק להיות אינדיבידואל? אני מפסיק להיות עצמי? אתם מבינים שהעולם מתהפך. הדבר הזה מסביר, למשל, שינוי מאוד חזק שהתרחש בהכרה של בני אדם מאז ימי התנך, המרכזיות של חיי העולם הבא בחיים הדתיים. כן? הרי בחיים הדתיים, גם ביהדות ובעוד דתות, האדם שואל את עצמו, כשאני אמות, מה הייתי? אומרים לו, אל תדאג, יש גן עדן, גיהנם, עולם הבא. נותנים לו מסלול שנוגע לו כיחיד. זה מה שנותנים בדתות. בימי התנך היה ממש הפוך. האדם בכלל לא שאל את עצמו מה יהיה גורלו אחרי מותו, כי זה לא עניין אותו. מה שכן עניין אותו, זה האם יש לו המשך בעולם הזה. כלומר, האם יש לו בן שיחרוש את אדמתו אחריו. האם מלך ישראל ינצח בקרב? האם יהיו גשמים ועץ השדה ייתן פריו, גם אם אין לו עצים? כן, כלומר, גורל הכלל הוא הנושא של העבודה הפולחנית, אפשר לקרוא לזה עבודה דתית, והפרט בטל. לעומת התקופה שמבית שני ואילך, מהפסקת הנבואה, שאז היחיד הופך להיות מרכזי. עד כאן זה מובן? מתוך כך, ניתן להבין מה זה הכהן הגדול. הכהן הגדול איננו עוד פרט בין הפרטים. הוא האדם שמרכז בהכרה שלו את כולם. ולכן, מה שמתרחש אצלו, מתרחש אצלי. ונגיד את זה אחרת, כשהוא מתוודה על השעיר המשתלח, משהו בקרבי אני מתרחש. וזה קורה גם כשאני בכלל לא רואה אותו. אני בכלל לא במקדש בזמן שזה מתרחש. אני נמצא בתוך הבית שלי, עושה את יום הכיפורים בנחלת נפתלי בצפון, נחלת אשר, דן, לא יודע מה, באילת. שם אני עושה את יום הכיפורים, ופתאום אני חש שמשהו בקרבי השתנה. מה השתנה? הכהן הגדול התוודה. כן. זה לא קשור לעיצומו של יום בכלל. זה קשור לעובדה שהכהן הגדול הוא אישיות כוללת שעליה נאמר ונשא אהרון על ליבו את משפט בני ישראל. כן, בבקשה. למה אני נותן הסבר? כי פשוט כהן גדול הוא כן תלוי בזמנו. הרי מתי יש וידוי על השעיר המשתלח? בזמן שבית המקדש קיים. לעתיד לבוא, ההכרה שלנו תתפתח שוב. כלומר, אמנם אנחנו עברנו דרך תקופה ארוכה של פרטיות, והמקדש לא יחזור אל הכלליות הקדומה, אלא יהיה עוד יותר גדול. כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל, תהיה התמזגות סינתטית של הכלל והפרט. ואז ממילא, זה יהיה מובן מאליו, שהווידוי של הכהן הגדול נוגע גם לי. התורה היא כן מעל הזמן, אז אני אשאל אותך שאלה. מותר לכתוב בשבת? כן או לא? כן או לא? לא, אז למה את כותבת? עכשיו, כן?
לא, בשבת.
כי עכשיו לא שבת, יפה מאוד. אז אם יש עקרות, אם יש עקרות שהן תלויות תקופה, לכן התורה פוסקת אותם כשזה רלוונטי. למשל, בימינו, שזה לא רלוונטי, ההכרה הקולקטיבית הזאת, לכן הכהן הגדול לא מתוודא היום על סעיר המשתלח. שמעת לאחרונה על כהן גדול שהתוודא על סעיר המשתלח? מובן? כלומר, אף על פי שהתורה היא מעל הזמן, אבל היא קובעת דברים על פי זמנים. מובן? טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן. סעיר המשתלח, מתי סעיר משתלח? בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש קיים, ההכרה היא הכרה קולקטיבית. לכן כהן גדול מתוודא על לשון כל ישראל. זה מובן. כי הוא מתוודא, זה אני מתוודא. מה אתה אומר? האם זאת לא התקדמות של האנושות? יכול להיות שכן. כלומר, יכול להיות שהפריצה של ההכרה האינדיבידואלית היא התקדמות. יכול שהיא נסיגה, מה זה משנה? היא עובדה. כן? הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו תקופות של כלליות, תקופות של פרטיות. יש יתרון לזה, יש יתרון לזה. יש חיסרון לזה, ויש חיסרון לזה. בסדר? אבל אנחנו אומרים פה, דברים על עובדה. כן. בבקשה, אדוני. אה? העולם הבא, האם הוא רק ליחיד? יכול להיות שכן, למה? כלומר, הדיבורים על עולם הבא בספרות הרבנית מדברים על עולם הבא של היחיד. מה זה אומר? שהדיבורים על עולם הבא של יחיד שייכים לתקופה שבה יש הכרה אינדיבידואלית. לא שללתי אפשרות אחרת. אני רק אומר שהדיבורים האלה על יחיד שייכים לתקופה שבה יחיד מתעניין בזה. שבה יחיד בכלל קיים. בסדר? אגב, אנחנו רואים, למשל, בימי התנך, היו אומרים, אבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. או איך אומר ירמיהו באיכה, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, אבונותיהם סבלנו. האם הוא מתקומם נגד זה? לא. זה דבר, הייתי אומר, הגיוני לחלוטין מבחינתו, שהאדם יישא באבונות אבותיו. מתי פתאום התחיל השינוי בהכרה? יחזקאל הנביא, בן דורו של ירמיהו, פתאום מחדש, בן לא יישא בעוון האב. חידוש. היינו צריכים את יחזקאל הנביא בשביל זה. לא ידענו את זה מקודם. מובן? טוב. כלומר, משהו השתנה בה, בהנהגה האלוהית אפילו. איך הוא מתבצע? הוא מתוודא, הכהן הגדול, אני אפילו ציינתי, מה שאני ציינתי, שהוא מניח את ידיו, סומך את ידיו על השעיר המשתלח, ואומר, ענה השם, חטאו, עבו, פשעו עמך בית ישראל. נכון? הוידוי הזה הוא וידוי כללי. הרי תמיד רגילים לומר, לא מקים על החזה של השני. אדם אומר, חטאתי. פתאום הוא, חטאו, עבו, פשעו. ומה איתך? אני כבר עשיתי את זה בפר שלי, כן? חטאתי, אביתי, פשעתי, זה ה... יש הפר של הכהן הגדול, זה בשבילו. אבל כל השאר זה כלל ישראל. כן, בבקשה. יפה. נכון, אדומה, כהן גדול הוא יכול לעשות את זה בשביל כולם. לא יותר טוב שאדם יגיד בעצמו. נכון? זאת מה? כן, אז לכל זה, אז זה צריך להיות מספיק. מה זה הסיפור הזה לעשות כפול? כן? כלומר, הרי למדנו שההלכה היא שכל אדם שחוטא צריך לעשות תשובה ולהתוודות בעצמו. אז בשביל מה לצריך את התוספת הזאת או ההחלפה הזאת על ידי וידוי של כהן גדול? נכון? שאלה יפה מאוד. בואו נבין. אנחנו נקבל תשובה על השאלה הזאת כאשר אנחנו נגמור להבין את ההלכה הבאה. ואז רטרואקטיבית זה יסביר את השאלה הזאת. כן? אם כהן גדול מביא סעיר, שולח את הסעיר שמחפר על כל ישראל, למה הוא צריך להביא פר לעצמו? נכון. אבל זה לא מוזכר פה. מה אכפת לנו? בסדר? טוב. אני אזכיר את זה, אולי בעקרת יום הכיפורים נדון על זה. בסדר, הלאה. ההמשך של ההלכה הוא כדלהלן. סעיר המשתלח מחפר על עבירות, על כל עבירות שבתורה. יפה. כל העבירות שבתורה, שר המשתלח מחפר. זה מזעזע אגב, איך שזה עובד. כן? שבוע, 10 ימים לפני יום הכיפורים, יש כבר משמרות עם אוהלים של תנו לחיות לחיות, הסעיר לא יעבור, ליד הצוק במדבר, מצלמים את זה, והכל, פשוט, סקנדל, מה קורה פה? כן. טוב, שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה. באמת צריך שאלה, למה נעשה השילוח של השעיר בצורה כל כך אכזרית? כן, מה?
יש עבירות
של מה
בתורה?
כן, עבירות דרבנן, למשל. כן. שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה. הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין שהודע לו, בין שלא הודע לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח. וואו. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, חיים קלים, לא? לא כל כך. למה? יש המשך. והוא שעשה תשובה. בתנאי. כן, אנחנו אמרנו, יש תביעה מוסרית. כפרה באה על רקע של תשובה. בזה עסקנו בשבוע שעבר, נכון? אין כפרה אם אין תשובה. לכן, שעיר המשתלח מחפר, והוא, כלומר, בתנאי, שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, כאן השאלה הגדולה. אין השעיר מחפר לו, אלא על הקלות. מה? על הקלות זה מחפר? גם אם הוא לא עשה תשובה? זה סותר באופן מהותי את כל ההכרות המוסריות שטרחתי לבנות בשבועות האחרונים. אני כל הזמן אמרתי שלפי היהדות, לעומת הנצרות, התשובה היא העיקר והכפרה באה אחר כך, ושאם יש כפרה בלי תשובה זה זבח רשעים תועבה. פתאום אומר לי הרמב״ם, אתה יודע, אם הוא לא עשה תשובה על העבירות החמורות, זה באמת לא עוזר, אבל על הקלות, יאללה, נמחק לו. מה זה? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותר הוא חייב, אומרת הגמרא. אז פתאום כאן זה בסדר. בואו נבדוק, מה זה קלות ומה זה חמורות. ומה הן הקלות ומה הן החמורות. אגב, למה לכן ספרים? למה? למה? אני כל הזמן מבקש, תביאו ספרים, תביאו ספרים. אתם יודעים שהשיעור הזה הוא הלכות תשובה לרמב״ם. מה כל כך מסובר? זה חוברת דקה מן הדקה. במכון אורה יש בערך 50 חוברות כאלה. אי אפשר להביא. טוב, ומה הן הקלות ומה הן החמורות? אומר רמב״ם, החמורות הן העבירות שחייבים עליהם מיתת בית דין או קרת, ושבועת שווא השקר, אף על פי שאין בה קרת, הרי מן החמורות. כלומר, יש עבירות ממש כבדות, זה על זה, אם לא עשית תשובה, שעיר לא עוזר. ושאר מצוות לא תעשה. ומצוות עשה שאין בהן קרת, הן הקלות. שאלה. אכילת חזיר, זה מהקלות או מהחמורות? קלות? בטוח? כן? אכילת חזיר, מה, מי אמר לו? זה מהחמורות? כן? למה? הרי הרמב״ם נתן לנו הגדרה, מה הקלות ומה חמורות? כן? מי שיש לו עולה ספר, יכול לקרוא. מה הן הקלות ומה הן החמורות? אומר הרמב״ם, החמורות הן העבירות שחייבים עליהן מיתת בית דין או קרת. מי שאכל חזיר חייב מיתת בית דין או קרת? כן או לא? לא. אז אם כן, אכילת חזיר זה קלות או חמורות? קלות. יפה. יוצא לפי זה, שאם אדם לקראת יום הכיפורים, בסעודה מפסקת אכל חזיר כדי שיהיה לו כוח לצום. בסדר? ומרוב שהוא אכל, הוא נרדם כל הצום. הכהן שילח את השעיר למדבר, אומרים לו, בוקר טוב, תקום, התכפרת על אכילת החזיר. כן? הגיוני? יש פה משהו מקומם, לא? זה לא עובד הסיפור הזה. לא, זה בגלל מה שהוא אמר לך. הרי עליך התמיהה הגדולה, שהרי יש לך ספר מול העיניים. אני שוב חוזר על מה שכתוב. שעיר המשתלח, אתה נמצא שם? מחפר על כל עבירות שבתורה, קלות וחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחפר לו, אלא על הקלות. אז על הקלות זה כן מחפר, נכון? גם אם הוא לא עשה תשובה. סקנדל, לא? תהיתי? אז יוצא לפי זה שהוא אכל חזיר, לא חייב קראת, לא חייב מיתת בית דין, זה לא שובת שווה שקר, מתכפר לו. בסדר? איך זה יכול להיות? מה? זה עבירה. זה כתוב, זה עבירה שבתורה. למה זה לא נספר? רק עם שעיר המשתלח. לא שילח את השעיר, לא עוזר. הוא מת לפני יום הכיפורים, זה קורה לרוב בני אדם, שהם מתים לפני יום הכיפורים, כי הרי מתוך יום הכיפורים, תוך כל השנה יש 364 אפשרויות לא למות ביום הכיפורים. כן? אז הוא אוכל אותה על העבירות של השנה. כן? נגיד הוא מת בתת בתשרי, ובמשך 364 יום הוא אכל חזיר, אז הוא אוכל אותה על ה-364 ימים האלה. כן? אבל נגיד הוא מת במוצאי יום כיפור, יצא לו קלף. כן? זה באמת דבר תמוע ביותר. לא, אתם מבינים את את השערוריה המוסרית שיש כאן, לכאור. כן? צריך לקראת ההלכה הזאת ברצינות. אומר רבנו מנחם המאירי, ששעיר המשתלח מחפר על הקלות, גם אם לא עשה תשובה גמורה. מה זה לא עשה תשובה גמורה? זה אומר שבזמן שהכהן שולח את השעיר, יש לו איזה הרהור. הוא אומר, אלוואי והייתי כמוך. מילא, תראה, אתה דתי, אני מילא מחלל שבת, אבל אתה... כן, אבל יש מין אמירה כזאת, אלוואי והייתי יכול להתגבר על יצרי. אה, כמה חבל. זה לא תשובה. למה? למה זה לא תשובה? כי הוא לא מתכוון, הוא לא התוודה, הוא גם לא מתכוון להפסיק עם זה. אבל יש לו רק איזו הנחה כזאת. עשה תשובה, קצת. לא עשה תשובה, גמורה. עם כל מה שזה כולל, חרטה, קבלה לעתיד, כל... לא כלום. אבל משהו זז אצלו. אבל אם הוא עשה עבירה חמורה, מהעבירות שחייבים עליהם מיטה או קראת, זה סימן שהוא ניתק את עצמו מן הכלל. אם הוא ניתק את עצמו מן הכלל, אז זה סימן שאין לו שייכות למה שנעשה עם השעיר. אבל עצם העובדה שהוא לא עבר עבירות חמורות, זה כבר ראיה שהעבירות הקלות שהוא עושה, זה לא כל כך שהוא רוצה אותן. הוא קצת שוגג. הוא קצת לא... כן? מה? לא. כי משמע ש... אתה יכול להגיד ככה. מן הסתם אדם כזה צם ביום הכיפורים, לא? כי אם הוא היה... אוכל ביום הכיפורים, אז יום הכיפורים לא מחפר לו. לא, לא, יום הכיפורים, מי שלא צם ביום הכיפורים, לפחות לפי הלכה, זה מחלוקת רבי וחכמים, אבל ההלכה היא שלא מחפר לו יום הכיפורים. נכון? מה? גם על הקלות לא לפי זה. למה? כי הוא ניתק את עצמו מן הכלל. כלומר, יש פה איזושהי החלטה של שייכות. הוא רוצה להיות שייך. אבל קצת קשה לו, זה הכל. אני אספר לך סיפור אפילו, שהיה... בזמן החפץ חיים ברוסיה. היה, יש הלכה שמי שמחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי. עכשיו, בזמנו של החפץ חיים התחיל התהליך של החילון, והיו הרבה יהודים שחיללו שבת בפרהסיה. והבן של החפץ חיים מספר שאביו החפץ חיים היה מאוד מודאג מן הדבר הזה. מה, אוי, מה יהיה? זה כדינו כגוי, מה יהיה? עד שקרה מעשה במוסקבה. מוסקבה זה עיר ברוסיה. ושם היה מצב שהיו יהודים שהיו גרים במוסקבה בניגוד לחוק. כי הרי היה תקופת תחום המושב בזמן הצאר, והיה אסור ליהודים לגור מחוץ לאזורים מסוימים. מוסקבה הייתה אסורה ליהודים. אבל היו יהודים, מחללי שבתות אמנם, שהיו גרים במוסקבה בשביל העסקים שלהם. עשו כסף. הרבה כסף. איך הם הצליחו להחזיק מעמד במוסקו? היו משלבים שוחד לשלטון. אבל בסוף השוחד כבר לא עזר. אז השלטונות העמידו את היהודים בפני ברירה. או שאתם מתנצרים, ואז אתם שומרים על כל הכסף. או שאתם עוזבים את מוסקווה, אבל אתם משאירים את כל הכסף. היהודים העדיפו לעזוב את כל ממונם ולא להישאר ולא להתנצר. למרות שלכאורה, מה להם וליהדות? אמר החפץ חיים, יהודי שמוכן לוותר על כל ממונו כדי שהוא לא ייקרא גוי, לא עליו נאמר שמחלל שבת בפרסיה דינו כגוי. עכשיו, מה אני רוצה ללמוד מזה? אני רוצה ללמוד שאנחנו מתחשבים מבחינת ההלכה ברצון של האדם להיות שייך. הוא רוצה להיות שייך. אז הוא עובר עבירות קלות. אז תתחשב בזה. כן, כלומר, ולכן גם בשעה שהסעיר משתלח, משהו משתנה בו. ברור שיש, כי אם הוא אביר לב כזה שאומר, אני דווקא לא, אז לא. כי אז הוא מראה על רצונו, בכל זאת האינדיבידואל קיים באיזשהו מקום. אז הוא מראה על רצונו להתנתק מן ההוויה הכללית. אז ברור שזה לא יעזור. ברור? נכון, יפה. לפחות לפי דעת המאירי, שכנראה מפרש נכון את דברי הרמב״ם. עכשיו, בכל זאת אנחנו חוזרים לשאלה שלך. למה בכל זאת לא נסתפק בתשובה של היחיד? בשביל זה אני זקוק להלכה הבאה. כן, אמרתי סוף הלכה, מתכוונתי להלכה הבאה. בזמן שאין בית המקדש קיים, למשל, היום, נכון? אני חושב שהוא לא קיים, צערנו הרב. ואין לנו מזבח כפרה. אין שם אלא תשובה. אז מה נשאר לנו? לעשות תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. מה? אז הרבה יותר קל היום מאשר בזמן שבית המקדש קיים. הרי בזמן שבית המקדש קיים עשיתי עבירה שחייבים עליה חטאת. מה אני צריך לעשות? להביא קורבן חטאת. כמה זה עולה? כבש. 800 שקל. שכחתי שהיום שבת הדלקתי את האור. טרח, 800 שקל. מה ההלכה אומרת? בימינו, לא, וזה לא רק 800 שקל, אתה צריך עוד לסחוב את זה עד בית המקדש, וזה, מה זה לסחוב כבש? וכמה שזה חם, ביום חם, בדיוק, עם כל הצמר הזה, אתה מזיע, וצריך לבדוק שהוא לא קיבל פסול, וכל מיני דברים כאלה, ואתה צריך לעמוד שם. זה על חשבון העבודה. יש לך רעיון עבודה, אבל לא, יש לך קורבן חטאת, אתה צריך להיות פה. וזה משפריץ דם בכל הכיוונים, ואנשים שואלים, סליחה, למה אתה מביא קורבן? מה עשית? זה ממש לא נעים. אני מספר להם שזה עולה. זה בן חטאת. בקיצור, הסתבכתי, מסמיק, כולם מרגישים. בימינו, מה אומרים? אדם עשה עבירה, תשובה מחפרת על כל העבירות, לא עולה כסף, לא כלום. אתה יודע כמה זה תחזוקת המקדש? זה המון כסף. אפשר לדבר על המעמדות, הכהונה וכל הסנוביות של הכהנים, לוויים, חצוצרות. אז פה הרמב"ם אומר שלכאורה בעצם עדיף המצב של היום. נכון? אפשר לומר, עדיף מה שאת מציעה, שיהיה וידוי של יחיד, תשובה של יחיד, וגמרנו. שתי תשובות אפשר להגיד, אחת לא נכונה והשנייה נכונה. הלא נכונה זה לומר שאנחנו מרוויחים לגבי העבירות הקלות, כן? כי הרי בימינו על עבירות קלות אתה צריך לעשות תשובה, זה לא יעזור, צריך לעשות תשובה שלמה, אמיתית. מה שאין כן, זה שבית המקדש קיים, אמרנו סעיר המשתלח וחפר לו על הקלות גם אם לא עשה תשובה, אז אולי בשביל הקלות עדיף שיהיה בית המקדש, אבל זה נשמע כזה קטנוני, כלומר זה סך הכל עניין של חשבונאות, זה לא מצדיק את ה... הפרש הזה של בניין בית המקדש וכל המתלווה לזה. אלא יש משהו אחר לגמרי. כדי להבין את זה, צריך להבין מהו ההבדל בין יום הכיפורים בזמן שבית המקדש קיים ליום הכיפורים בימינו. בזמן שבית המקדש קיים, מה עשה יהודי ביום הכיפורים? אז יש לנו הרבה מקורות לדבר הזה, במשניות, במדרשים, בגמרא, גם במקורות חיצוניים. בזמן שבית המקדש קיים, המשנה בתענית אומרת, הבנות שרצו להתחתן היו, כמו בט"ו באב, מתלבשות בבגדי לבן, מחוללות בקרמים, הבחורים הרווקים היו באים, רואים את הריקודים, בוחרים את האישה. ככה זה היה. זה שידוך קולקטיבי כזה היו עושים. ולכן הייתה שמחה גדולה ביום שמחת ליבו, אומרת הגמרא, זה יום הכיפורים. טוב, לא כולם רווקים שמחפשים להתחתן. מה עשה? סתם אדם מן השורה. אדם מן השורה, בזמן שבית המקדש קיים, היה בדרך כלל חקלאי. זאת בדיוק העונה שהקישואים גדלים בשדה. מה עושה אדם שיש לו קישואים בשדה? שומר. שומר שלא יגנבו לו את הקישואים. אז יש בעיה, המשנה אומרת, מה עושה אדם שביום הכיפורים צריך לצאת לשמור על הקישואים שלו? יש בעיה כי הוא צריך לעבור במים. כן, יש תעלת מים, אסור להתרחץ ביום הכיפורים, נכון? אז אסור לו להיכנס למים, מה הוא יעשה? הוא רוצה להגיע לקישואים. אומרת המשנה, מותר לו לעבור במים, אפילו עם הבגדים, הכל, אבל רק בהלוך, לא בחזור. זאת אומרת, הוא תקוע שם עם הקישואים שלו עד הנעילה. זה מה ש... הוא רואה, בזמן הנעילה, הקישואים שלו גדלים. זה מה שהוא רואה. טוב, לא כל אחד יש לו קישואים. ולא כל אחד רוצה להתחתן. אז מה קורה? יש אנשים שיום הכיפורים יום פנוי, הרי אסור במלאכה. מה היו עושים? היו הולכים ללמוד תורה. כן? ואז באמת המשנה דנה בשאלה, אדם שרוצה ביום הכיפורים לעבור במים, כדי ללכת לשמוע שיעור מפי רבו. והוא צריך לעבור במים. אומרת המשנה, הוא יכול גם בהלוך וגם בחזור לעבור במים. מותר. למה? לימוד תורה זה יותר חשוב. כן? על הקישואים אנחנו לא דואגים, כי הרי בטוח שאדם לא רוצה לאבד את ממונו, לכן לא מתירים לו בחזור, אבל אולי הוא יימנע מלימוד תורה, אם לא נתיר לו בחזור, אז מותר לו גם בחזור. זאת אומרת שאנשים ביום הכיפורים היה להם זמן ללמוד תורה. כן? היום תלך לרב שלך לשמוע שיעור ביום הכיפורים, אין לו זמן, הוא הרי מתפלל כל היום. עכשיו, מי שלא למד תורה, ולא שמר קישואים, ולא הלך לחפש לו אישה, מה הוא עשה? אם הוא היה יושב בירושלים, היה משהו לעשות, הייתה אטרקציה. מה הייתה אטרקציה? מה? הולך לבית המקדש. הולך לבית המקדש, מה יש לעשות? הולכים לבית המקדש, רואים את העבודה של הכהנים וזה, ומתחילים שם פייסות. מה זה פייסות? עושים תחרויות. למשל, שחטו את הפר. הפער מחלקים אותו ל-13 חלקים, ואז יש בין הכהנים תחרות, כן? מי לוקח, מי מעלה את הראש על המזבח, כן? הראש של הפער צריך להביא אותו למזבח, זה כבוד, כן? זה כמו עליית חמישי 200 שקל פעם ראשונה, פעם שקל, פעם שנייה זכה, נכון? אז זה היו עושים אותו דבר במקדש, אבל בהתחלה היה מנהג, המנהג הקדמון היו שהיו עושים תחרות ריצה. כן, הרי הכבש של המזבח הוא קצת ארוך, ואז הכהנים היו רצים, הראשון שמגיע זה הגרלת הראש, מקבל את הראש. הרגע עושים הגרלה שנייה, מי לוקח את רגל ימין? מי ש... אבל מה, בסוף דחפו אחד את השני וזה, הגיעו לסכנה והיו מישהו שמת, אז החליטו, לא עושים ככה, עושים פייסות, כן? עדן דינו וזה, רק יש הלכה שמוצאים אצבע אחת או שתיים, אבל לא אגודל. למה? כי אדם רואה שבספירה, ככה שמתחילים לספור, זה מגיע, אז הוא משחק עם האגודל שלו, לכן אין מוצאים אגודל במקדש. עכשיו, כל הדברים האלה, למה? אומרת המשנה, כדי לרגש את העם. כלומר, העם בא למקדש, רוצה שלא יהיה משעמם ביום כיפור. אז הם עושים את כל הבלגן הזה. עכשיו, יש כאלה, הם לא... מת המקדש קצת קשה להם, צריך טהרה והכל, הם הולכים לסוכות שבמדבר. כן, הרי האיש שלוקח את השעיר למדבר צריך ללכת בערך ביום הכיפורים 12 קילומטר בערך מהמקדש עד האזור של מעלי מחמש, איפה שיש הצוק, כנראה זיהו את הצוק הזה איפה זה היה, כדי לזרוק את השעיר שם מלמעלה. אז בן אדם, זה הרבה זמן של הליכה, ולפעמים כתוב אפילו שאם השעיר לא רוצה ללכת, אז הוא צריך לסחוב אותו על הכתפיים. כמה שוקל סייר? בערך 17 קילו, 18 קילו בערך, משהו כזה, כן? מה? 20 קילו, כן? כן? יש לי מישהו פה ניסיון עם סעיר? לא יודע. בקיצור, זה לא כל כך קל. עכשיו, במיוחד שיום הכיפורים, אז ההלכה אומרת כך, שעושים סוכות לכל אורך המסלול, ואומרים לו, אם אתה רעב או צמא, הרי אוכל, הרי מים. מותר לו לאכול, מותר לו לשתות, למרות שזה יום הכיפורים, מותר לו, אומרים שאף פעם זה לא קרה שהוא יזדקק לזה, אבל באופן עקרוני, ואז יושבים שם בסוכות, כי הרי שם תקועים עכשיו לכל יום הכיפורים, אתה לא יכול לצאת משם. ובכל סוכה וסוכה יש דגל, דגל. ברגע שהסעיר מגיע לצוק, כולם, אז הסוכה הקרובה אל השילוח מרימה דגל, ואז הסוכה השנייה רואה וזה, ככה מרימים דגלים עד שבמקדש רואים, הדגלים קמו, אפשר להמשיך בסדר העבודה. כי כל זמן שלא הגיע הסעיר למדבר, אז אי אפשר להמשיך את סדר העבודה. אז בקיצור, יש הרבה אפשרויות מה לעשות ביום הכיפורים בזמן שבית המקדש קיים. סך הכל היה יום די שמח. נכון, לא אכלו, גם לא עבדו. וסך הכל כולם היו שמחים, למה? כי העבירות מתכפרים. כן, סך הכל נשלח השעיר לעזאזל, הכל מסודר. זה יום שמח. מי עבד קשה? הכהן הגדול. אוה. הכהן הגדול לא ישן, גם בלילה. יש לו 24 שעות מלאות של עבודה פיזית קשה. זה באמת, הוא גמור בסוף היום. לא רק שהוא גמור, הוא אחר כך כשהיה יוצא מן הקודש, כל העם היה בא לראות אותו, לנשק לו את הידיים ולחגוג לו וזה, היה מגיע לביתו רק בחצות לילה, כשהוא בצום. כן? אחרי שהוא לא ראה את אשתו שבוע. כן? כי הרי שבוע הוא היה במקדש. אשתו אומרת לו, סוף סוף באת, אה? בקיצור, לכהן הגדול זה היה קשה. בגלל שהוא לקח על עצמו את העול של כל ישראל. עכשיו בימינו, אין כהן גדול, אין בית המקדש, אין צעיר, לא דביר ולא דקה, ולא ציון ולא הר המור ולא ועד, יש שם כל מיני קינות שאומרים, באמצע חזרה של מוסף של יום הכיפורים. אז מה נשאר? כל אחד ואחד מאיתנו, צריך בתוך עצמו לעשות את כל העבודה שהכהן הגדול היה עושה. לכן זה הפך להיות כל כך קשה. יום הכיפורים, יום מאיים. יום שבו האדם אומר לעצמו, אוי ואבוי, אם אני לא אעשה תשובה, עכשיו מה יהיה איתי? אין? זה יום אדיר בימי שנה, יום קשה. מובן? כי אתה עכשיו הפכת להיות כהן גדול באופן אישי. טוב, תגידו, מבחינה פדגוגית זה יותר טוב. כן, כל הרבנים בעלי המוסר יגידו, עד רבה, יותר טוב שאתה תיקח על עצמך ולא תסמוך על הכהן הגדול. אבל יש הבדל. וכאן זה נוגע לשאלה שלך. ההבדל הוא שהיום אנחנו עושים תשובה פרטית. מדרגת החיים של התשובה הכללית חסרה. ולכן יש מעלה בוידוי של הכהן הגדול בשביל כל ישראל, כמו שיש גם מעלה לסעיר המשתלח שמחפר על אבונות כל ישראל, כי אז יוצא שהתשובה היא לא תשובה פרטית שלי, זה לא אני עושה תשובה. כשאני רוצה לעשות תשובה, זה יכול להיות כל יום בשנה. אדם עשה עבירה, עושה תשובה. הוא לא צריך לחכות את יום כיפור בשביל זה. אבל יום הכיפורים הוא יום, שכשבית המקדש היה קיים, שבו נשמת האומה בכללה הייתה מתעלה. וזה עוצמת חיים שחסרה לנו היום. ולכן הגעגועים להתחדשות העבודה והתחדשות שילוח השעיר ביום הכיפורים. עד כאן מובן? טוב. מה? לא. אותה תשובה במדרגה של כלל. בואי נסביר משהו. ראית פעם חמור אוכל פלאפל? לא. אתה יכול לתאר לעצמך שחמור אוכל פלאפל? כן. יפה. ראית אדם אוכל פלאפל? כן. מה ההבדל? מה ההבדל? הרי זה אכילה וזה אכילה. אנזימים, אנזימים. עיכול, עיכול. מה ההבדל? כשהחמור אוכל פלאפל, זה עוזר לו להיות חמור. כשאדם אוכל פלאפל, זה עוזר לו להיות אדם. זה אותה הפעולה, אבל היא מחוברת למשהו יותר גדול. אני עושה תשובה בזמן הזה. זה מתקן אותי, לא מתקן אותך. מה שאין כן, מזה שבית המקדש קיים, אני עושה תשובה כחלק מתנועה של הציבור, כתנועה של נשמת הכלל. לכן, עוצמת החיים שיש בפעולת התשובה בזמן המקדש היא הרבה יותר גדולה. זה, נגיד ככה, בזמן שבית המקדש קיים, זה לא מתחיל ממך. זה מתחיל מזה שכלל ישראל עושה תשובה, ומתוך כך זה גם חודר אליך. מובן? יש הבדל. משהו אחר לגמרי. כן. האכזריות של שילוח השעיר. לא, אני לא יכול להסביר את זה עכשיו. למה? כי גם זה לא כתוב כאן. כלומר, בדיוק כמו השאלה לגבי פרו של כהן גדול, שהוא צריך לעשות הקרבת פר משלו. זה לא הוזכר פה. אלא איפה זה מוזכר ברמב״ם? הלכות עבודת יום הכיפורים. אולי לקראת יום הכיפורים אני אתן שיעור על הנושא הזה, נסביר גם את האכזריות של שילוח השעיר, וגם את הצורך של הפר הפרטי של הכהן הגדול וכו'. בסדר? איך מצפים מאדם פרטי לעשות תשובה על עצמו? מה הבעיה? אני לא מבין את הבעיה. מה זה לעשות תשובה? לא, אני ממש לא מבין. אגיד לך למה אני לא מבין. כל אדם שעושה עבירה צריך לעשות תשובה עליה. לא משנה אם הוא אדם גדול או אדם קטן. אז נגיד, מה אתה אומר? אנחנו אנשים קטנים, אבל צריך לעשות תשובה. אז מה הבעיה? לא, הכוונה שהוא אף אחד לא עוזר לו. וכל אחד עושה את העבודה של כהן גדול שלו. יש שיר שכתב רב אהרון קוטלר, בלבבי משכן אבנה. יש בתוכי איזה משכן. בתוך המשכן הזה יש מזבח. בתוך המזבח הזה יש כהן גדול. הוא נמצא שם. כל אחד עם הכהן הגדול שלו. יש כהן גדול גדול, יש כהן גדול קטן. לא, אז טוב, לכן התענית והמאמץ שיום הכיפורים דורש הוא מאמץ נפשי הרבה יותר גדול וטראומטי מאשר בזמן שבית המקדש קיים, אבל זה מובן שכל אחד יכול לעשות את זה. כיוון שהדרבה, כיוון שהוא לבד, זה הדרבה עוזר לו. הוא אומר לעצמו, מה יהיה איתי? אם אני לא אעשה, לא יהיה כלום. אם אין אני לי מילי. אז זה עוזר לו, למרות קטנותו, לעשות את העבודה הזאת. מובן? טוב. אז איפה היינו? בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. אין צעיר המשתלח, אבל תשובה מחפרת. אפילו רשע כל ימיו. איך צריך לנקד פה את המילה רשע? קמץ פתח, נכון? אני יודע שיש פה טעות. כן? אצלך כתוב קמץ קמץ, נכון? למה? כי רשע פה, עם קמץ קמץ, זה ההפך של צדיק. יש או צדיק או רשע. אז אפילו רשע, כלומר, לא צדיק כל ימיו, כך וכך. יש פה בעיה, זה לא עברית, זה עברית קטן, נכון? אפילו רשע. תגיד, אפילו היה רשע, או הרשיע, נכון? אז לכן מבחינת העברית זה לא עובד מה שכתוב כאן. אלא צריך לקרוא את זה כפועל. רשע, קמץ פתח. רשע, כוונה, היה רשע. זה פעולה. זה בבניין קל. של לרשוע. כן? זה, אולי לא מכירים את זה, אבל אומרים, אדם אומר רשעתי, נכון? בוידוי. לא הרשעתי, יש גם רשעתי. רשעתי והרשעתי. אז זאת אומרת, רשע, יש פועל כזה, לרשוע. וקל, אז אפילו רשע, כל הימיו זה קמץ פתח. כל ימיו. ועשה תשובה באחרונה. כלומר, 97 שנים הוא היה רשע. יומיים לפני, אז, לפני זה ראה שיעור של מכון מאיר, אמר לעצמו, וואו, נשמע, יהדות, זה העסק. עושה תשובה. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה. אין מזכירין לו שם רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. המשפט, ההלכה הזאת, כמו כל ההלכות האלה בהלכות תשובה, היא לא נופלת בתמיהותה מכל ההלכות האחרות. מה זאת אומרת? אתה אומר שאדם היה רשע כל ימיו, ובאחרונה עשה תשובה, זהו, נגמר. איך להבין את זה? יש שני סוגי הסברים לקושיה. קודם כל, הקושיה ברורה, נכון? יש שתי תשובות שרגילים לתת, תשובות הפוכות זו מזו, האחת לא נכונה והשנייה נכונה. התשובה הראשונה, הלא נכונה, היא התשובה של הדרשנים הבינוניים. הדרשנים הבינוניים אומרים ככה, תשמע, כשאדם עושה תשובה, זה אדם חדש, זה לא האדם שהיה. מה שהיה היה, זה מת. עכשיו יש לך אדם חדש. כיוון שהוא אדם חדש, אז לא מחשיבים לו שום דבר, מה שהיה. עד כאן דברי הדרשנים הבינוניים. עכשיו, למה זה לא נכון? כי ההסברה הזאת היא הסברה פסימית. מה היא אומרת? בעצם כל מה שהיית זה כלום. אפס, הבל וריק. לא נשאר כלום. נמחק. נמחק? אז כל מה שחייתי כל החיים זה נמחק. זה מזעזע מה שאתם אומרים. רק בגלל שבסוף עשיתי תשובה, אז יש בן אדם שחי יומיים וזהו. ודאי שזה לא נכון. אלא להפך. התשובה הנכונה של דרשנים המעולים היא שאם 97 שנות רשע הביאו לידי כך שאדם עשה תשובה באחרונה, רטרואקטיבית זה מאיר באור אחר על כל הרשע של הדורות, של השנים שעברו. איך זה שזה הביא אותו לזה? אז זה סימן שמה שהיה זה לא כל כך רשע כמו שאתה חושב. כן? אולי אדרבה, זה מה שהיה נדרש כדי שיגיע לתשובה. ואז המעלה של ההסברה הזאת זה שהיא הסברה אופטימית. היא אומרת שיש תיקון למה שהיה. יש תיקון רטרואקטיבי. זה תפיסה אופטימית. מובן? ההבדל? כן, בבקשה אדוני. יפה, יפה. יוצא שהתשובה היא לא רק תיקון של מה שהיה, היא גם מדרגה. מדרגת חיים שאדם מגיע אליה. הוא מגיע אליה, יש כל אחד ואחד המסלול שלו. יש אחד שמגיע לזה על ידי שהוא היה רשע. יש אחד שמגיע לזה על ידי שהוא היה צדיק. זה גם טוב. בסדר? אז זאת אומרת שאפילו רשע, כל מה, ועשה תשובה באחרונה, אני מזכיר לנו דבר מראשון. כי זה המסקנה של חייו. יש משהו דומה במסכת אבות, כתוב, 10 דורות מאדם ועד נוח. להודיע כמה ערך אפיים לפניו. מה זה ערך אפיים? סבלנות. סבלנות, כשכו יש לו סבלנות. כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות האלה היו מכעיסים לפניו, עד שהביא עליהם מהמבול. זה מה שזה בא ללמד? המשנה הזאת היא מזעזעת. הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, אבל בסוף הוא מחסל חשבונות. אז זה לא כמה ערך אפיים לפניו, זה לא מרוויחים מזה כלום. אבל יש משנה בהמשך. 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות האלה היו מכעיסים לפניו, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. איך הוא מקבל שכר כולם? אמרת שהם היו רשעים, אז אין להם שכר, אז איך הוא מקבל שכר כולם? השכר שלהם זה אפס. אז 20 דורות של אפסים, זה בסוף יוצא אפס גם כן. אלא, אם 20 דורות של רשעים הולידו אברהם אחד, זה סימן שהם לא רשעים כל כך. אלא רטרואקטיבית מתברר שיש להם שכר. ולכן אברהם נותן שכר לכולם ונוטל שכר כולם. כי דרכו יש הצדקה רטרואקטיבית לאנושות. כשהקדוש ברוך הוא עשה את המפץ הגדול, הוא לא ידע מה יצא מזה. ראה את הרב קוק, אמר, היה כדאי. אין, מובן? מה אתה אומר?
מה קורה עם הטוב והרע?
עם הטוב?
איך אדם ממשיך להתנהג?
ברגע שהתברר שהרע הזה הוא טוב, נו אז מה?
יש לאדם המשכיות?
ודאי שיש לו המשכיות. הוא עושה טוב מכאן דבר. מה? על פי הערכים של הטוב, מה הבעיה? לא, אז עכשיו אם הוא יעשה רע, אז הוא חוזר בו מן התשובה. כלומר, התשובה זה ההכרה של הערך של הטוב. ועל ידי ההכרת הערך של הטוב, הוא יכול למצוא גם ערכים בתוך הרע. אבל אם הוא עושה את הרע, אז הוא נופל מן ההכרה הזאת, אז הוא כבר לא יכול. אז זה מה שבעצם זה אומר, שאברהם אבינו מגלה כמה ערך אפיים לפניו במשך 20 דורות. ואז היה כדאי שיהיה אברהם אבינו. ולכן היה כדאי שיהיו 20 דורות של רשעים. בסדר? אז גם בחיים הפרטיים של האדם זה אותו הדבר. המשך. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. מה זה ביום הזה? הבית של ביום. בית בעברית יש לזה הרבה שימושים. זה יכול להיות זמן. למשל, ביומו תיתן שכרו. מה זה ביומו? כשיגיע היום תיתן לו שכרו. ויש ב במובן של על ידי. למשל, אני תקעתי את המסמר בפטיש. כן? בפטיש, על ידי הפטיש. אז כי ביום הזה, על ידי היום הזה, יכפר עליכם. ככה הדרשה. כן? שביום הזה זה עצמו של יום הכיפורים מכפר. שיש כפרה בעצם העובדה שאדם הגיע ליום הכיפורים. יש פעם שהרב סולובייצ'יק מספר שפעם הוא היה עם סבו. ראה את השקיעה של יום הכיפורים, אמר, איזו שקיעה יפה. אמר לו הסבא, איזו שקיעה מכפרת. כלומר, ההכרה האסתטית אצלו הייתה דרך הממד ההלכתי. טוב, אבל כל פנים, עצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, כי ביום הזה, שנאמר כי ביום הזה מכפר. טוב, זה מחלוקת תנאים, דעת רבי יהודה הנשיא, שיום הכיפורים מכפר גם למי שאינו שב. מעניין. אלא אם כן, מדובר באחת משלושה עבירות, זה האומר אין תורה מן השמיים, והמפר ברית של הקדוש ברוך הוא, ברית של אברהם אבינו, והפיקורוס. מסביר המהר"ל, כי זה מכוון כנגד שלושה דברים, שהם שורש, ענף וגזע, זה מבואר בדרשתו לשבת תשובה, מי שמעוניין יעיין שם. אבל דעת הרמב״ם כדעת חכמים, שלא כרבי, לא כרבי יהודה הנשיא, שיום הכיפורים מכפר דווקא למי ששב. עכשיו, מה זה עצמו של יום הכיפורים? אפשר להגיד יום הכיפורים עצמו, אבל זה לא מה שכתוב, כתוב עצמו של יום הכיפורים, זה לא אותו ביטוי. נכון? לא כתוב יום הכיפורים עצמו מכפר, כתוב עצמו של יום הכיפורים. אתה תגידו שבעברית זה אותו הדבר, אבל זה לא נשמע משכנע. כן.
אין כפרה ביום אחר בשבת?
אין יום שמכפר אלא יום הכיפורים. אז אתה שואל, אבל אמרנו לפני כן שתשובה מכפרת לבריאות, נכון? כך אמרנו. שאלה זו, שהיא שאלה באמת חריפה, שמראה על סתירה בתוך דברי הרמב״ם, תמצא את תשובתה בהלכה הבאה. בסדר? לכן אני פטור מלענות עכשיו. עכשיו, אני שוב רוצה להבין את הביטוי עצמו של יום הכיפורים. זה הגרסה של הרמב״ם. בתלמוד לא כתוב כך, בתלמוד שלנו לפחות, בגרסאות שלנו כתוב עיצומו של יום מכפר. מה זה עיצומו? מה? עצם, אפשר להגיד עצמו. מה זה עיצומו? מה ההבדל בין? אז יש לנו סיאו, כן? השיא של היום. מה זה השיא? לא כך ברור מה זה השיא של היום. כן? מה, זה הנעילה? זה כל נדרה? מה זה? זה לא כך ברור מה זה העיצומו הזה. כן? הרב צבי יהודה קוק היה רגיל להסביר כך. חזרתנו אל עצמיותנו זה המכפר. כי החטא מוציא את האדם מעצמו. אז כשהוא חוזר אל עצמו, אל העצמיות שלו, זה מכפר. זה המשמעות הפנימית של הביטוי הזה. אבל, בכל זאת יש פה שאלה. עצמו של יום הכיפורים מכפר, ומה עם זה שאמרת לפני כן שהתשובה מכפרת על הכל? בשביל זה אמרנו שיש הלכה דלת, נכון? ההלכה הבאה. אז אין לנו ברירה, אלא ללמוד את ההלכה הבאה. שאלה על הכפרה, כן, מה? יש חיסרון בעולם, נכון. אז מה? כלומר, האם יכול להיות מצב שיש יותר מדי טוב בעולם? כן, יש דבר כזה, זה הקטרוג. כן, למשל, אצל יוב. יוב, סופר צדיק, אז יש קטרוג. מצאנו דבר כזה. כן? או למשל, כשמגיעים למדרגה עליונה, אז יש גם כן יצר הרע יותר. כן, זה למשל, המהר"ל אומר שהרגע היותר עליון של מגע בין נברא לבורא היה בזמן שהלוחות היו בידי משה וקיבל אותם מהקדוש ברוך הוא. כן, איך אומר המדרש? הלוחות אורכן שישה טפחים, שני טפחים בידי הקדוש ברוך הוא, שני טפחים בידי משה ושני טפחים חלק באמצע. לא משנה איך נסביר את זה, מה זה שני טפחים ביד של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יש לו ידיים. אבל, אומר המהר"ל, זאת הייתה נקודת ההשקה היחידה בהיסטוריה בעצם, בין הבורא לנברא. ולכן זה בדיוק בזמן הזה שעשו את העגל. בדיוק ברגע הזה, העם ניגש אל אהרון ואמר לו, קום עשה לנו אלוהים. מדוע? כי זאת הייתה הנקודה היותר עליונה, זה היה השיא, הפסגה, אפשר לומר, של המעמד של הנברא, ולכן הקטרוג בה. יש גם בכיוון הזה. אפשר להתגבר על זה, מתאמצים. לא, באמת. כשנתגבר על זה, אז יהיה טוב. אבל זה באמת הניסיון האמיתי. לכן אומרת הגמרא שתלמידי חכמים יש להם יותר יצר הרע מעמי הארצות, וישראל יותר יצר הרע מהגויים וכו'. כן? כלומר, כי ככל שהמעלה יותר עליונה, האפשרות של הנפילה יותר גדולה, וכידוע זבובים נמשכים אל הדבש. טוב. הלכה דלת. כן, מה? רגע שם. הלכה דלת. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מחפר. יש עבירות שהן מתכפרים בשעתן, ויש עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. אז כאן מדובר על הלכה מפורסמת של ארבעה חילוקי כפרה. כיצד? רגע, זה אני מאחר? או זה באמת השעה שם? מה? לא הבנתי. הגיע מבזק. טוב, אז נשמור את זה לפעם הבאה. שלום.